שוב, תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד מ', עוד ה'.
תתחיל מעוד ד'.
עוד ד'.
למה? אתה יודע איפה שיש כותרת?
כן.
אור אין סוף, כן?
כן.
אז משם תמיד תתחיל, אפילו שזה אתה נמצא באמצע.
עוד ד'. עמוד למתת.
שם תחילת הנושא.
אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. ואין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו. כי גם הוא בבחינת עיגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אין סוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד. כי אם היה האור נמשך להם דרך כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלי גבול וקצבה. שוב. ואינסוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עיגול, סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אינסוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד. כי אם היה האור נמשך להם דרך כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלי גבול וקצבה. אות מם, מם קטנה, מתייחסת ל... והאינסוף סובב ומקיף. בכל ספירה אנו מבחינים בית מיני אורות, שהם נקראים אור פנימי ואור מקיף. כי האור המתלבש בתוך הספירה בתוכה נקרא בשם אור פנימי. והאור שאינו יכול להתלבש בפנימיותה, מחמת הגבול שישנו שם, נבחן שנשאר בשורש שלה, ומקבלת ממנו הערה מרחוק, הנקראת בשם אור מקיף. ומשמענו הרב, שאף על פי שהעיגולים רחוקים מאין סוף, כלומר ששינוי הצורה שביניהם גדול מאוד, עם כל זה הם המקבלים בחינת הערה ממנו מרחוק, שנקרא אור מקיף, המאיר בבית בחינות, בבחינת כלל ובבחינת פרט. וסובב מורה על אור מקיף הכלליים, ומקיף מורה על אורות מקיפים הפרטיים. עוד נון קטנה מתייחסת לסביב עליו ורחוק ממנו. משמענו, אשר אור מקיף זה שהעיגולים מקבלים מאין סוף, מאיר וסובב עליהם מכל צדדיו, כלומר מכל דלת הבחינות. דהיינו, אפילו בבחינה דלת, אשר אור פנימי אינו מאיר שם. מכל מקום מקבל את הערה מרחוק, על ידי אור מקיף מאין סוף. הוא מפרש הטעם, משום שהאין סוף גם הוא בבחינת עיגול, כלומר שאור אין סוף נקרא אור עגול, על שום שאינו מבחין בין הבחינות, ומאיר וממלא גם את הבחינה ד', ולפיכך הערתו מגיעה גם לבחינה ד' של העיגולים, אלא מרחוק. אות סמך, אות עין קטנה, מתייחסת לגבול וקצבה. הצמצום והמסך שנעשה על בחינה ד', שלא תקבל בתוך האור, הוא העושה גבול על האור, שהרי מגבילו עד איכן שיתפשט, שהוא נפסק על הגבול של בחינה ד', וכללות קבלת הנאצל, שנתמעט מחמת הצמצום, הוא מכונה בשם קצבה. אות ה'. סדר יציאת 10 ספירות העיגולים, הקו נקרא אדם קדמון. והנה, העיגול הזה הראשון, היותר דבוק עם האינסוף, הוא הנקרא כתר דאדם קדמון. ואחר כך נתפשט עוד הקו הזה, ונמשך מעט וחזר להתעגל, ונעשה עיגול ב' תוך עיגול א', וזה נקרא עיגול החוכמה דאדם קדמון. עוד מתפשט יותר למטה, וחזר להתעגל, ונעשה עיגול ג' תוך העיגול הב', ונקרא עיגול בינה דאדם קדמון. ועל דרך זה היה הולך ומתפשט ומתעגל עד עיגול י', הנקרא עיגול מלכות דאדם קדמון. הרי נתבהר עניין היוד ספירות שנאצלו בסוד יוד עיגולים זה תוך זה. עוד פי קטנה מתייחסת לעיגול הזה הראשון. צריכים להבין ההבחנות שבשמות של עשר הספירות. כי פעם אנו מכנים אותן בשם דלת בחינות, ופעם אנו מכנים אותן בשם יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש, ופעם מכנים אותן בשם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות. והעניין הוא, כי בשעה שאנו מדברים על בחינת הכלים בייחוד, כלומר מבחינת החומר של הנאצל בלבד, אנו מגדירים שמותיהם של עשר הספירות שבהם, בשם ד' בחינות שברצון לקבל. וכשאנו מדברים בייחוד מבחינת האור המתלבש בכלים ההם, הרי אנו מכנים אותם בשם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. וכשאנו מדברים על הכלים בלבד, אלא שאנו צריכים להדגיש את הרשימות האורות, שיש בהם בעת שהם ריקניים מהאור המיוחס להם, אז מכנים אותם בשם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות. ומקורם של עשרת הכלים הנעל, המכונים כתר, חוכמה וכו', הם נבחנים תקף בעולם הצמצום בטרם ביאת הקו, אחר הסתלקות אור אין סוף מעשר הספירות, שנשארו הכלים מהם ריקניים מאור, שהם המכונים עשרה עיגולים. ונודע שאף על פי שהאור נסתלק מהם, עם כל זה נשאר בכל עיגול ועיגול בחינת רשימה מהאור שהיה בו. כלומר, הערה קטנה מאוד מכללות כל האור הקודם. נשארה בכל כלי. שהערה זו גורמת השתוקקות אל הכלי, שלא תשקוט ולא תנוח עד שתחזור ותמשיך כל האור שהיה לה מקודם, בכמותו ואיכותו. והערה זו מכונה בשם רשימו. ותדע שתוכן השמות של עשר הספירות, כתר, חוכמה וכו', הם מגדירים בעיקר את הרשימות של האור שנשארו בעשרת הכלים. ומכאן תדע שלא יצויר שום רצון בעולמות, או אפילו התעוררות קלה של רצון, הן בעליונים והן בתחתונים, ואפילו בדצחם הגשמיים, שלא יהיו מושרשים בעשר ספירות העיגולים האלו. ויחד עם זה מובן גם כן שאי אפשר כלל שיתעורר איזה רצון במהות, אם לא נתגלה פעם מקודם מילוי מספיק לרצון ההוא. והעניין, כי כבר נתבהר היטב בחלק הראשון של הספר, אשר הרצון לקבל אינו הסיבה הראשונה אל האור, או אל המילוי שלו, כמו שבני האדם חושבים, אלא להפך ממש, כי האור והמילוי הוא סיבה לרצון. אשר הרצון להשפיע, הכלול בהכרח באור העליון, הוליד בתכונתו את הרצון לקבל שבנאצל, משום שמשהו רצון בעליון, נעשה כוח וחיוב בתחתון. הרי שהאור העליון נעשה סיבה לגילוי דלת הבחינות שברצון אצל הנאצל, שהם השורשים לכל הרצונות המתגלים בעולמות. ולפיכך, איך אפשר שיופיע איזה רצון מבלי סיבה? דהיינו, מבלי האור העליון הזה הוא המוליד אותו. שזה הוא דומה, כמו שתאמר, שיש איזה בריאה בעולם בלי אב ואם שהולידו אותה. גם כבר ידעת אשר באינסוף כבר קבועים וקיימים כל המציאות וכל הבריאות הראויים שיבואו בעולמות, עם כל הרחבתם ותכלית תפארתם ושלמותם, העתיד להתגלות בעולמות בשבילם. והרי לך בעליל, אשר עוד באין סוף, כבר יצאו ונגלו כל הרצונות העתידים להתגלות, וגם נתמלו על שלמותם ומילואם הסופי. והשלמות והמילוי, שהוא בחינת האור העליון, הוא שהוליד וגילה את הרצונות הללו, באופן אשר המילוי של הרצון הוא קודם וגורם לגילוי אותו הרצון המיוחס למילוי ההוא. אתה תבין היטב את דבר הרשימות שנשארו בעשר הספירות דעיגולים, אחר הצמצום והסתלקות כל השלמות והמילואים, שהיו בדלת הבחינות הללו, שנקראות עשרה עיגולים. שפירושם של הרשימות הללו הוא שנתרשמו ונחקקו בהם היטב כל מיני הרצונות שהיו מלאים מהם בהיותם באינסוף, ועתה נאבדו מהם, ונשארו על כן בהכרח תאבים ומשתוקקים לכל אותם המילואים והשלמות שהיה להם, וזהו המכונה בשם רשימות. זהו שאמרנו לאל שלא יצויר שום גילוי רצון של איזה מהות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הגשמי, שלא יהיה מושרש בעשר ספירות העיגולים ההם, באופן שיש בית שורשים המוקדמים למציאות כל העולמות שמאחר הצמצום. האחד הוא כשכל רצון כבר מצוי מושלם בכל תפארתו ומילואו, וזוהי המציאות שהוא קיים באינסוף ברוך הוא. והשני הוא כשכל הרצונות עומדים ריקים לגמרי מהמילוי המיוחס להם מקודם, מאינסוף, והוא נקרא עולם הצמצום. וכל הכלים והחומר של הבריאות נמשכים מעולם הצמצום. דהיינו ודאי רק כלים ריקניים ורצונות שאיבדו את מילויהם. וכל המילוי לאותם הרצונות נמשכים מאינסוף ברוך הוא. וזכור היטב בית הידיעות הללו, שהן מהנחוצות ביותר לזוכרן בהמשך העסק בחוכמה הזאת.
שאלות. דברים מאוד כאלה החלטיים כאלה, כן? חותכים, ברורים. אז כמה עקרונות? העקרון הראשון שהכל נמצא באינסוף, בכל הצורה השלמה. כל הפעולות, מה שיש, כולם באות מאינסוף, ואין שום פעולה שיכולה להיוולד למטה מאינסוף, כולל כל מה שנעשה בעולם הזה, וכל הפעולות שאנחנו, טוב, זה לא כתוב בצורה כך ברורה, וכל הפעולות שאנחנו עושים זה אנחנו שמקשרים בין עולם הצמצום לעולם האינסוף, כך שעלינו זה פעולות ההשלמה. כן, נמשיך. אם אין, כן, כן.
לגבי ההרגשה, אפשר להכניס טיפה בין ההבדל בין העיגול לקו?
אנחנו דיברנו כבר על זה לפני שבוע, שההבדל בין עיגול לקו, שעיגול זה השגחה הכללית וקו זה השגחה הפרטית. עיגול זה איך שמשפיעים עלינו מאין סוף, כי זה צורה שלו וטבע שלו, וכף איך שאנחנו יכולים להיות בהתאם להשפעה הזאת. אז אנחנו מסדרים את הכף. אם אני יכול לסדר את עצמי בצורת יושר על ידי המסך ואור חוזר, אז היחס שלי שהוא נמצא בעיגול, אני הופך אותו ליושר, ואז האור מהעיגול מתלבש בכף שאני אותו מוליד מקיים. זה הבדל. קו ועיגול זה שתי צורות שבהם גם השגחה עליונה מתייחסת אלינו, וגם אנחנו מתייחסים להשגחה עליונה, שאני מתייחס לעליון ללא שום יחס מיוחד, זה נקרא עיגול. אני חי בחיים האלו, חיה, זה נקרא עיגול. כן, ואם אני מתייחס אליו שאני רוצה להיכנס בקשר עמו, ולזה יש לי כל הרצון ונתונים וגמיל קווים והכל שאני מסדר, אז אני נכנס איתו ביחס של הקו. אני לדודי לי ודודי לי, זה כבר משהו אחר. כל העבודה שלנו, מה שהיה בעיגול באינסוף, למלות אותו אינסוף הריק, עולם הצמצום, על ידי הקו. זה העבודה שלנו. קו זה נקרא יושר, לפי מידת השתוות הצורה. לא. אם אני עושה את זה בעצמי, אז אני מגיע להבנה, להכרה, לגילוי האינסוף, וכך הם אומרים שזה פתרח פעמים יותר גדול מקודם, כאילו אני יודע מה היה מקודם לי. אז מרגישים שכן, פער הזה מרגישים, כי ביני לביני זה מתגלה. זהו? מה?
רב, השבוע היה לך תוכנית יפה בקבלה למתחיל על התעללות.
עמוד מ"א, עוד צד קטנה, מתייחסת ל... ונמשך מעט. טור ב' צד קטנה. אל תתאה לפרש שנמשך במקום ושטח, חס ושלום. אלא כל דבר ההולך ומתעבה, מכונה המהלך הזה בשם המשכה ממעלה למטה. כי הזך נבחן שהוא למעלה, והאב נבחן שהוא למטה. וזה משוער בקרבת הצורה לבחינה ד', כי כל הקרוב ביותר אל בחינה ד' נבחן לאבה יותר, וכל הרחוק ממנה נבחן לזך יותר. ונמשך מעט פירושו שהלך ונתעבה מעט, והמילה נמשך סובבת על אור הקו. בעניין ההמשכה הזו הוא כי בכל ספירה וספירה נמצאות 10 ספירות, שזה נבחן הן בספירה של 10 ספירות דעיגולים והן בספירה של 10 ספירות דיושר. וכשיצאו 10 הספירות של ספירת הכתר, יצא מתחילה הקו בבחינת ג' הספירות הראשונות שלו, שנקרא הראש דקטר דיושר, והערתו התפשטה לספירת הכתר דעיגולים, הכולל גם כן 10 ספירות. ו10 ספירות אלו דקטר של העיגולים מסובבות רק את ג' הספירות הראשונות של 10 ספירות דקטר של הקו. ואחר זה, דהיינו, אחר שנשלמו 10 ספירות דקטר דעיגולים לגמרי, אז נתפשט עוד הקו הזה ונמשך מעט. כלומר, שהוציא את זין הספירות התחתונות שלו להשלים את הכתר ב10 ספירות דיושר, באופן שזין ספירות תחתונות אלו של הכתר דקו נמשכו למטה. כלומר שנתעבו ביותר מכל 10 ספירות דקטר של העיגולים. ועל כן על זין ספירות תחתונות אלו אין סובבות עוד שום בחינות עיגולים, להיות העיגולים עליונים מהן, כלומר זקים מהן. כבר ידעת שהעליון מחברו, פירושו זך מחברו. בטעם הדבר תבין על פי המתבאר באות למד, שהספירות העיגולים קודמות וחשובות הרבה מהספירות שבקו, משום שאין בעיגולים בחינת מסך כלל. והנה המסך הזה הנמצא בספירות הקו, עומד באמצעה של הספירה, דהיינו בבחינה האחרונה שבראש הספירה, כלומר בבחינה האחרונה שבגימל הספירות הראשונות דעשר ספירות דיושר, שנמצאות בכל ספירה וספירה דיושר, שנקראות גם כן הראש דאותה ספירה, באופן שמה שאמרנו שהמסך נכלל בספירות הקו, הרי זה בזין הספירות התחתונות בכל ספירה, הנמצאות למטה מהמסך. מה שאין כן בגימל הראשונו של הספירה, שנקרא ראש, אין בהם עוד מבחינת מסך, שהרי נמצאות למעלה מהמסך. ועל כן גימל ראשונות אלו דומות לגמרי לכל 10 הספירות העיגולים, כי אלו ואלו אין בהם עוד מבחינת מסך, ועל כן הן עומדות בבחינה אחת. ונבחן שעשר הספירות דכל ספירה של העיגולים מסובבות את גימל הראשונות דכל ספירה של הקו. אמנם זין הספירות התחתונות שכל ספירה של הקו הנמצאות כבר למטה מהמסך, והמסך כבר נכלל בהן, הן גרועות הרבה מבחינת העיגולים. ונודע שכל הגרוע מחברו נבחן שהוא למטה מחברו. על כן הן נבחנות שנמצאות למטה מכל 10 ספירות העיגולים, ואין שום בחינה של עיגולים יכולה להימצא במקום זין ספירות אלו, להיות העיגולים חשובים ומעולים מהן. והנה נתבאר היטב שיש מקום פנוי בין כל ספירה וספירה דעיגולים, כמידת זין ספירות של הספירה דיושר הנמצאות שם. כי כל 10 הספירות דעיגולים של הספירה דקטר מסובבות רק על ג' ספירות ראשונות דקטר של הקו. אמנם זין הספירות התחתונות דקטר הקו נמשכות למטה מכל 10 הספירות דקטר העיגולים. ואחר שנסתיימו זין הספירות דקטר הללו של הקו, מתחילות לצאת ג' ספירות ראשונות של ספירת החוכמה של הקו, שעליהן מסובבות כל 10 ספירות בספירת חוכמה דעיגולים. הרי שבין בחינה האחרונה של הקטר דעיגולים עד בחינה הראשונה של החוכמה דעיגולים, יש מקום פנוי ביניהם, שבמקום הזה נמצאות זין הספירות התחתונות מהקטר של הקו, שאין בחינות עיגולים סובבות עליהן. ועל דרך זה בין חוכמה לבינה וכל הספירות.
שאלות? כן, אור.
כשאנחנו מציירים לעצמנו את הרשת של הקשרים המתוקנים בינינו, איפה ביחס לזה אני צריך לצייר לעצמי את כל הדברים שכתובים בתלמוד 10 הספירות, העיגולים, יושר, פינות?
הכל בתוך בינינו, אין אחר. אנחנו נמצאים בקשר בינינו, בקשר שנקרא אינסוף, וזה קיים וחי, וחוץ מזה אין כלום, כי אנחנו הכלים של האינסוף, ומה שממלא אינסוף זה האור, זה הבורא, זה המצב שלנו אחד. מצב שלנו השני, שאנחנו כולנו נמצאים בעולם הצמצום, שאין בינינו שום קשר ושום אור שמגולה, כן? ומצב השלישי שיש השתלשלות מהמצב הצמצום שעל האור שפועל על העולם הצמצום מחייב בכוח לעשות, לבצע שם כל מיני פעולות שנקראות העולמות, בניית העולמות ופרצופים וספירות, בניית הנשמה ושבירת העולמות ושבירת הנשמה וכל מה שיש עד העולם הזה, זה הכל נמצא בקשר בינינו. עד שאנחנו מגיעים בקשר בינינו לראות אותו כעולם הזה. זהו. וממצב הזה אנחנו צריכים להגיע שוב בחזרה לאינסוף. לכן הוא אומר שאין שום דבר שבעולם הזה מה שלא בא משם, אין שום דבר בעולם הזה מה שלא מושרש ולא היה קודם כל שם באינסוף ומשתלשל ובא לכאן. ומה שאנחנו צריכים בכל היחס הזה מלמעלה אלינו, להגיב בקו שעל כל פרט ופרט שמגיע לנו מהאינסוף אנחנו נגיב בקו, כמה שאני מסוגל להידמות לזה מעצמי, שבסך הכל אותה המערכת שהייתה באינסוף בחיבור בינינו שהתקיימה על ידי הבורא בצורה סופית מושלמת, מתוקנת, אותה מערכת אני צריך עכשיו להשיג אותה בפעולות הדרגתיות זה אחר זה. וכך אני עושה, זהו. זה נקרא העבודה שלנו, שאנחנו מעמידים את הקו או סולם, והוא יכלול בתוכו כל האור האינסוף בצורת הקו, עד שאנחנו כאילו ממלאים על ידי הקו אותו העיגול האינסופי. זאת אומרת שאנחנו מגיעים בינינו לקשר כזה שלגמרי לגמרי אין שום הגבלה. זה נקרא עיגול. זהו. אם ברור אז כן, שם בסוף.
אז למה הוא כותב כאן שהספירות דעיגולים חשובות הרבה מהספירות דקו?
הוא כותב שספירות דעיגולים חשובות בהרבה מספירות דקו, בגלל שספירות דעיגולים לא מוגבלות. וספירות הקו הן באות בגבול ומידה. אבל אם אנחנו מגיעים בסופו של דבר על ידי הקו לאותו המידה כמו בעיגול, אז ודאי גם בחשיבות הקף היא הרבה יותר גבוהה מהעיגול, כי העיגול הוא רק נפש והקף זה נרן חי. לא. העולם אינסוף בהתחלה זה נפש, אפילו נפש דה נפש. ומה שאנחנו מגיעים לנרן חי דה נרן חי. כן.
לעבודת
הקו,
שהיא כאילו
מגדילה
את הנפש לנפש, בעבודה שאני עובד
כאילו
בקו, זה
מגדיל לי את זה על ידי העבודה שלי בקו, עם המסך שאני בעצמי בודק ורואה ומרכיב את העולם שלי בקשר בינינו, כן? אז בזה אני מתחיל להשיג את הדברים האלה בעוצמת פיתרח פעמים. כי זה אני עושה מתוך הרצון שלי, מתוך... בבקשה.
עוד קוף קטנה, עמוד מבית, עוד קוף קטנה מתייחסת לבנעשה עיגול בית בתוך עיגול האלף. וצריכים להיזהר כאן מאוד, שלא להתבלבל בתיאורים הדמיוניים של שטח ומקום ביושר ועיגול, הנופלים לרעיון מתוך מרוצת הלשון. ותזכור בכל ההמשך הזה שההערה הישרה פירושה
שהאור בא בכלים, שיש בהם מסך על בחינה ד', וההערה המתעגלת פירושה שהאור בא בכלים שאין בהם מסך על בחינה ד'. אמנם תזכור שאף על פי שאין בכלים דעיגולים שום מסך על בחינה ד', עם כל זה אין בחינה ד' משם יכולה לקבל שום הערה אחר הצמצום האלף, מטעם שאת כל האור הנמצא בעיגולים מוכרחים לקבל מהערת הקו, שהוא הערה ישרה, ואור הקו אינו מאיר בבחינה ד' כל עיקר, להיותו נמשך מכוח מסך, באופן שחיסרון האור בבחינה ד' של העיגולים אינו מחמת הכלים, שהרי אין בהם שום מסך, אלא מחמת צמצום א' השורה עליהם. וכיוון שהצמצום א' אינו נבחן לחיסרון, על כן כל דלת הבחינות דקלים דעיגולים שוות במעלתן בלי הפרש כלל של קטן וגדול, וכל החושך שיש בבחינה דלת הוא מחמת האור המקובל מהקו שאינו מאיר שם כמבואר. ואם זה תבין, אשר אחר שהעיגולים קיבלו האור על ידי הקו, נעשה בהם משום זה הבחן מדרגות של קטן וגדול, גם בעשר ספירות של העיגולים, שהזר אנפין חשוב וגדול יותר מבחינה ד' שהיא מלכות, שהרי במלכות אין אור, ובזר אנפין יש אור בהיותו בחינה ג'. בספירת הבינה דעיגולים האור יותר גדול מבזר אנפין, להיותה רחוקה מן בחינה ד' יותר ממנו, שהרי היא בחינה ב'. אמנם כל המדרגות הללו אינן מחמת הכלים, אלא מחמת אור הקו שמקבלות, וזכור זאת.
זאת אומרת, הקו מכניס סדר לעיגולים. הוא לא מקבל את העיגולים, נברא לא רוצה את היחס הזה של הטבע, הוא רוצה שיהיה במקום טבע הבורא. הוא רוצה להתייחס כמו לבעל הבית שעושה בדיוק בהתאמה אליו כמה אני מקבל לפי כמה שאני יכול להשפיע, והכל יהיה מסודר דרך הקו, היושר בינינו. ולכן מתחיל למלות את העיגולים על ידי הקו, אבל בסופו של דבר מגיע לצורת העיגולים, זאת אומרת, מגיע לקו שהוא כמו העיגולים. ודאי שמסך לא מתבטל אף פעם. שאלות? כן.
אתמול אמרת לנו שאנחנו צריכים לחשוב ולדמיין את מערכת הקשר בינינו, לנסות לחשוב עליה כל הזמן, לחשוב מה זה. מה שמקובלים כותבים בכתבים זה מערכת הקשר?
מאיפה הם כותבים את זה? אין חוץ ממערכת הקשר בינינו במציאות שום דבר?
יופי, אז אני יכול עכשיו בשמאל, זה מה שצריך לקחת מהכוונה, זה הכוונה בלימוד?
אתה לא נמצא במצב שהוא כותב, אתה גם כן לא מבין מה שהוא כותב.
זאת אומרת, כמו הייתה שאלה, ניסו להבין על מה לחשוב, מה זה צריך, אני יכול לקחת את זה כשם, זה מערכת הקשר, כמו אני צריך לדלות את זה?
יש זמן שאנחנו לומדים. לומדים על דברים גבוהים. אם אני לומד על הראש דארי חמפין שהוא משקיע על כל הנבראים, שם זה כל תכלית הבריאה, אז מה יש לי שאני עכשיו אדמיין שאני נמצא שם ואני יחד איתו עושה פעולות האלו? וכאן עולם אין סוף, נראה לנו שזה הכל פשוט, כי זה אין סוף באמת, אין הבחנות, אז זה נראה לנו הכל פשוט. אז אני עכשיו אדמיין את עצמי שאני נמצא שם, איזה שקר זה יהיה לי, רק יזיק לי. אני צריך ללמוד את הדברים האלה, להשתדל עד כמה שיותר להזדהות איתם, אבל את התא, למצבים שלי, אני לא צריך להיות בזה, אני צריך להיות ריאלי, איפה אני נמצא. איזה סוג קשר בינינו אנחנו יכולים לסדר. זאת אומרת, מגובה שאני עכשיו לומד שזה אינסוף, אין יותר ממה שקורה בתוך הרצון. אין, כמו שהוא אומר לנו, מסביר לנו, שהכל בתוך הרצון. הרצון הזה הוא מלכות די אינסוף. והיא כולה בעיגולים. אני צריך להביא לאותה מלכות די אינסוף מילוי על ידי הקו. זהו, איפה עכשיו אני עושה את זה? במצב הנוכחי. אני לא נמצא בעולם אינסוף. אז אני צריך לדעת שאותה המערכת היא גם כן נמצאת איפה שאני קיים. אבל איפה היא? בדרגה פחותה מאינסוף, 125 מדרגות שנקראת העולם הזה. מה אני צריך לעשות כדי להגיע מהדרגה הזאת לדרגה יותר עליונה ממני, למספר אחד. זה מה שעליי לעשות. אז אני צריך להצטייד בקו. מה זה נקרא קו? שכל היחס שלי לכל העולם, אני צריך לסדר לפי קו העמידה. אין? מה יותר חשוב ומה פחות חשוב. רוחניות למעלה, השפעה, זאת אומרת, למעלה, קבלה, גשמיות, למטה. זה נקרא קו. אין? איך אני מסדר את זה? על ידי כל הנתונים שיש לי. מי הם כל הנתונים? כל העולם הזה. כל העולם אני לא יכול איתם לעבוד, אבל אני לא יכול לעבוד עם הקבוצה. אז אני עובד עם הקבוצה כדי לסדר את הקו. זהו. הקו הזה הוא קשר בינינו. הקו הזה הוא קשר עם הבורא שמתגלה בינינו. וכך אנחנו מגיעים ליישום. אבל הכל קורה בתוך העולם האינסוף, ודאי. שעכשיו הוא בשבילנו העולם הזה. תקרא.
אנחנו באות רש קטנה, עמוד מבית, אות רשין. מתייחסת לעיגול החוכמה דאדם ועיגול בינה דאדם קדמון. כבר נתבהר שבשמות הללו נקראות דלת הבחינות שהשור שלהן, דהיינו הרצון להשפיע הכלול באור העליון, נקרא בשם כתר, וראשית ההתפשטות לנאצל, דהיינו בחינה א' הנקראת חוכמה, ובחינה ב' נקראת בינה, ובחינה ג' נקראת זעיר האנפין, או שש הספירות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. ובחינה ד' נקראת מלכות. גם נתבהר שרק בשעה שאנו מדברים על החומר הראשון שבהן, אז מכנים אותן בשם ד' בחינות ושורשן. אמנם, אם ד' הבחינות הללו כבר כלולות בבחינת הרשימות שלהן, כמו שהיו בעולם הצמצום, אז מכנים אותן בשמות כתר, חוכמה וכו'. ואתה נבהר טעם קריאתן בשמות אלו. השורש נקרא כתר, מטעם שאינו מלובש בתוך הכלים של הנאצל, אלא שמסבב ומכתיר אותו מבחוץ לכלים שלו. וכתר הוא מלשון מסבב. ובחינה א' נקראת חוכמה, משום שממנה נמשכות חוכמת התורה וכל מיני חוכמות שנמצאות בעולם בבחינתן הסופית. כבר הגדירו חז"ל היטב את השם הזה, שאמרו איזו חכם הרואה את הנולד. פירוש, תקף שמסתכל על איזה דבר הוא רואה את הנולד ויוצא ממנו, כלומר שרואה את כל התוצאות העתידות לצאת מאותו הדבר, עד התוצאה האחרונה שלו. למשל, כשאתה אומר שהרופא הוא חכם גדול, הרי פירושו שבכל מחלה שמסתכל, הוא רואה על בוריו את כל התוצאות האפשריות להתפשט ולצאת מאותה המחלה, עד התוצאה האחרונה. וכן, כשמסתכל על איזה רפואה, הוא תופס במילואה את כל התוצאות שהרפואה היא עתידה להפעיל בגופו של החולה. ועל דרך זה, החכם הטבעי, כשמסתכל על איזה מהות שבטבע,
הוא רואה על בוריו את כל התוצאות שאותה המהות מביאה בהתחברה אל כלל המציאות. וכן בכל מיני חוכמות, באופן שכל גדר השם של החכם או החוכמה השלמה הוא רק בחינת ראיית הנולד מכל פרט ופרט שבמציאות עד התוצאה האחרונה. מכאן תדע גם את ההגדרה הנאמנה של השם בינה, אשר כל כוח ההתבוננות כדי לראות את הנולד מכל פרט שבמציאות, הן בתורה הקדושה והן בחיצוניות, הרי הוא נמשך מספירת הבינה, ועל כן נקרא בשם בינה. ומספירת המלכות נמשכת בחינת השליטה המוחלטת בכוח וכפייה, בדוגמת מוראה של מלכות, ולפיכך נקראת מלכות. ויתר הספירות תתבהרנה לכמן במקומן. ואין להקשות על הנעל, אם כן הייתה ספירת הבינה צריכה להיות קודם לחוכמה, שהרי ההשתוקקות וההתבוננות לראות את הנולד היא הקודמת והגורמת להשלמות הסופית, דהיינו ראיית הנולד שנקראת חוכמה. אכן כבר ביארתי לך שסדר אצילות העולמות הוא ההפך מהבנתנו, אלא המילוי של הרצון הוא הגורם, הוא הקודם והגורם לגילוי הרצון, והשלמות היא הקודמת והגורמת לגילוי הבלתי שלמות. כי כן משתלשלות המדרגות ויורדות מאין סוף ברוך הוא, בצמצום אחר צמצום, עד לעולם הזה המקולקל יותר מכולן.
שאלות?
מה זה מקולקל
בכוונות שלנו על מנת לקבל, זה נקרא קלקול. קלקול כלפי הבורא, היא התאמה לבורא, זה נקרא קלקול. אם אנחנו נמצאים מול המקור ולא יכולים להתקשר אליו, לא יכולים לקבל ממנו, להזין את עצמנו, זה נקרא שאנחנו מקולקלים. כך אתה אומר על כל דבר, הכוס הזה מקולקל, למה? יש בו חור, הוא לא יכול לקבל מילוי, זה נקרא קלקול. כן,
אפשר להתייחס את התפיסה שלי את המציאות בכל רגע כקלקול, כי אני רואה את עצמי כל פעם מנותח מהכלל ואני צריך תיקון לכלי המקולקל שהוא בעצם התפיסה שלי. מה הכלי תיקון?
האור. אור זה אמצעי לתיקון. טוב.